שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר תהילים. ואנחנו במזמור י, אם אני לא טועה. י ג? אנחנו במזמור י ג. למנצח. מזמור לדוד. עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. שמתם לב שיש איזה ביטוי שחוזר על עצמו? יפה. עכשיו, אם נסתכל לרגע אחד, בפרק בפרק י פסוק י א, אמר בליבו שכח אל, הסתיר פניו, בל ראה לנצח. זה דברי הרשע. נכון? הרשע אומר, שכח אל. אבל שכח אל זה נקודתי. הסתיר פניו, זה ליותר זמן, זה משהו מכוון. אבל אחרי הסתר פנים יש גם גילוי פנים. אחרי הוא מוסיף יותר. בל ראה לנצח, לעולם הקדוש ברוך הוא לא רואה. חלילה. כלומר, יש פה הדרגה. שכח, הסתיר, פניו, לא ראה לנצח. תסתכלו עכשיו בפרק י' ג', פסוק ב'. עד אנה השם תשכח אני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. כלומר, שוב ההדרגה היא בכיוון ההפוך. אל תשכח אותי נצח. בסדר, אבל אולי אני אשכח אותך קצת. אולי רק הסתר פנים. עד אנה תסתר פניך. אולי, בסדר, לא הסתר פנים. אבל מדי פעם ככה אני עוזב אותך. עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם. עד אנה ירום אויבי עליי. כלומר, זה מתכתב ונאמר במזמור י. מה זה עד אנה? מה? עד מתי? עד מתי? האמתי שאנה זה גם איפה. צודק. אבל זה אומר, מה בעצם הטענה בעד אנה הזה? עד אנה זה שמן הסתם יש לקדוש ברוך הוא שיקולים על הסתרת פניו. אבל השיקולים האלוהיים הם ארוכי טווח. אני רק אדם, אני לא רואה. אז אין לי תועלת בזה שיש לך נוצר חסד לאלפים. כן, אני רוצה עכשיו. ברור. כסיפור, על מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, מה זה בשבילך מיליון שנים? זה שנייה. מה זה בשבילך מיליארד דולר? זה אגורה. אז תן לי אגורה. הוא אומר, חכה שנייה. כן, לכן יש פה ארבעה דברים. רש"י מביא כנגד ארבע גלויות. ובשביל כל ישראל נאמר. האמת היא שזה לא משנה אם זה גלויות או עניין אישי של דוד. המספר ארבע מורה על ארבעה כיוונים. יש קדימה, אחורה, ימין ושמאל. מה עם מעלה ומטה? טוב, מעלה ומטה זה לא לעניין פה. השכחה היא בקצוות. הקצוות הארציים. לכן כשהמשורר רואה את עצמו כעזוב, אז הוא מבטא את זה בארבעה כיווני אובדן. יש אובדן אחד, שתיים, שלוש, ארבע. הביטה השם. תודה. אין בעד מה. מה? קרוב אצלך. מה? האויב שלי. מה שאתה רוצה. הסגולה של ספר תהילים זה שאתה יכול להכניס מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד אויבי יצר הרע. אויבי איראן. אויבי גוג ומגוג. לא יודע. כל אויב שלו יהיה. בסדר? עד מתי? ירום אויבי עליי. מה?
אבל מה שבדעת, כהנה של האדם, זה
כן, הוא מתיח, מתיח. לא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. לי זה לא עוזר החישוב הארוך. התחת דברים כלפי מעלה, זה לפעמים מתאחן בתפילה. כי זה השפה של הרגש. אם זה שפה פילוסופית, אתה צודק, זה כפירה. אבל אם אתה מדבר על השפה שבה הנפש מדברת, שפת הרגש, זה מותר. בסדר? אז מה שנקרא, כן, שפה של הרגש. רק צריך לדייק פה את הפיתוי, מה זה בפסוק ג' עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם. זאת אומרת, יש אשית עצות בנפשי, זה איך להימלט מן הצרה. כן? עד אנה אשית עצות בנפשי, כדי להימלט מן היגון שיש בלבבי יומם. מה ההפך מיומם? לילה. כנראה שהיגון שבלילה הוא מוכן לקבל, אבל היגון שביום לא. מדוע? כי בלילה זה טבעי שיש לאדם איזשהו תחושת עזובה. יש דבר כזה. אבל ביום אדם צריך להרגיש ביטחון. לכן עיקר הטענה שלו זה היגון בלבבי יומה. בסדר? עד ענה ירום אויבי עליי, טוב, זה כפשוטו. הביטה, ענני השם אלוהי, האירה עיניי, פן אישן המוות. מה זה הביטה? יש להביט ויש להשקיף. או, תודה. איך ידעת? הביט זה תמיד ממעלה למטה. ממעלה למטה, זה נקרא להביט, ולהביט לטובה. כשזה מדובר על הסתכלות לרעה, זה נקרא השקפה. וישקף על פני סדום. אתה יודע? כן. וברך את עמך את ישראל. השקיפה ממעון קודשך, וברך את עמך את ישראל. אז מה, אתה לא מסכים עם רש"י שם? לא, רש"י אומר שהשקפה לרעה. חוץ מזו, שגדול כוחם של מעשרות שמהפכים רעה לטובה. אדרבה, אז אם כן, זה היוצא מן הכלל שמאשר את הכלל. בסדר? עד מה?
להשקיף
זה גם ממעלה למטה. כן, להשקיף זה למעלה למטה. מה שכתוב, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבית נע השמיימה. מה זה הבית? איפה היה אברהם אבינו? אם הוא בחוץ, הוא יסתכל למעלה. מכאן אמרו חז"ל, הוציא אותו מחוץ לכיפת הרקיע, ואמר לו, ספור הכוכבים. הבית נע השמיימה, זה חז"ל אבינו, אם כתוב הבית נע השמיימה, סימן שהוא למעלה מהשמיים. בסדר? אגב, אתה מאמין לזה? שהוא היה, שבית אברהם יצא מחוץ לכיפת הרקיע וספר את הכוכבים מלמעלה? מה? זה החיזיון. בחיזיון זה בהחלט אפשרי. בסדר? בסדר. הביטה השם, הביטה ענני השם אלוהי. האירה עיניי פן אישן המוות. ממתה למעלה? שא עיניים. כן. שא עיניך, שא עיניך זה כלפי מעלה. וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. מכאן הבינו חז"ל, זה, מה זה מצרים? שר של מצרים, בבית דין של מעלה, שנאמר, וישאו בני ישראל את עיניהם, אז הנה מצרים נוסע אחריהם. או? למשל, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום, מרחוב. אז הביטה ענני השם אלוהי, האירה עיניי פן אישן המוות. סימן שהמתפלל כאן נמצא במצב של סכנת מוות ממש. הוא יודע שאם הוא יסגור את העיניים, הוא עלול לא לפתוח אותם יותר. האירה עיניי פן אישן המוות. פן יאמר, אויבי יכולתי, צרה יגילו כי אמות. כן, מה אתה רוצה? דבר. מה השאלה? מה פן אישן?
פן אישן המוות.
מה השאלה? מה פירוש המילה אישן? פן, פן, זה שם אב. מוות, זה מה זה מוות? זה סוף החיים. אז הוא מפחד שהוא יישן וימות. מה אני אמרתי? ואז הוא ימות, יפה. פן אישן המוות. אז למה אתה שואל אם זה פירוש אחר? אמרתי מה הפירוש. זה לא מסתדר תחבירית. לא, לא, זה לא מסתדר תחבירית. זה השפה של תהילים. בתהילים יש שפה משלו. כלומר, תהילים יש לו שפה אסוציאטיבית. אישן, והשינה תהיה שינת מוות. בסדר? זה קיצורים. בכלל, המשוררים ממעטים במילות קישור. כי זה דרכה של השירה. כמו שאומר המורה לספרות, זה שיר יפה. והתלמיד, המורה, למה זה שיר יפה? כי זה, כלומר, רגש ספרותי מסוים. רגישות ספרותית. פן יאמר אויבי, יכולתי. כלומר, הקיצור, יש בו משהו מן האסתטיקה. צרי יגילו כי אמות. אז אויבי זה האויב הנקודתי. צרי זה כל אלה שממתינים שהאויב יגבר עליי. כן? כלומר, אני במלחמה, יש לי אויב, ממנו אני ירא באופן מיידי. ויש צרים שמסביב, הם גם כן ממתינים להתמוטטות. ואני, מה זה ואני? אז תראו את אני. ואני זה אבל אני. אתה מוכן לא להרוס את זה? תודה. ואני בחסדך בטחתי. יגל ליבי בישועתך. אשירה לשם כי גמל עליי. אז שימו לב, יש פה הדרגה גם מבחינת הזמנים. בחסדך בטחתי זה לשון עבר. יגל ליבי בישועתך זה הציפייה. שכאשר אתה תושיע אותי, יגל ליבי בישועתך. איך אני יודע שיגל ליבי בישועתך? כי בחסדך בטחתי, בעבר. אז העבר יעמוד לי לעתיד. אשיר על השם, הוא כבר רואה את עצמו בעתיד, כי גמל עליי בעבר. הוא כבר קופץ אל העתיד, ואומר, בעתיד אראה את המצב הזה כעבר. זה הקפיצה שיש כאן. פרק י' ד' אפשר לסגור את הדבר הזה, תודה. לנצח, לדוד. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. מה זה הנבל הזה? האם הנבל הזה הוא סוג של פילוסוף? או סתם אדם מרושע. למשל, מצאנו על נבל הכרמלי, שכתוב עליו, נבל הוא, נבל שמו. כלומר, זה מתאים לשמו. כן, נבל. נבל זה בדרך כלל שחיתות מוסרית. נכון? מצאנו גם לבן, אותיות נבל. לבן הוא מושחת מוסרית. כן, הוא רמאי. לבן ונבל, ייתכן גם שזה הכוונה של המשורר, לתת שם שידוע כשם של נבל, לאו דווקא כלפי אדם ששמו נבל, או שמו לבן. אז מה זה אין אלוהים? בעברית מודרנית, או בשפה מודרנית, אנחנו מבינים שאין אלוהים זה אתאיסט. אדם שאומר שאין מי שמנהל את העולם. אבל מאוד קשה לקבל את זה, מסיבה פשוטה, הטקסט הזה שאנחנו קוראים הוא טקסט תנכי. ובזמן התנ״ך לא הייתה שום התמודדות עם אתאיזם. אומנם אנחנו יכולים לקחת את הפסוק הזה, להעתיק אותו אל עולמנו ולומר שזאת התמודדות עם אתאיסטים. אבל בהקשר ההיסטורי שבו הפרק הזה נאמר, סביר שאין הכוונה שאין מי שברא את העולם, אין מי שמשגיח, אלא הכוונה אין מי שישפוט אותי. אין אלוהים, אלוהים מידת הדין, הדיין, הדיין נקרא אלוהים, ועד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים משעים שעים לראו. ולכן הנבל אומר בליבו, אין אלוהים. יש היום ביטוי עממי, אין לו אלוהים. מה פירוש אין לו אלוהים? לא הכוונה שהוא לא מאמין בשם, אלא הוא מתנהג באופן עצמאי. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. כן. אין, לא משנה, אין אנשים שישפטו אותו, הקדוש ברוך הוא לא ישפוט אותו, הוא שוכח. כן, לא, לא, זאת לא החלטה תיאולוגית או פילוסופית שאין אלוה. כן. יכול להיות אותם מוציאות. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. כלומר, כיוון שאמר נבל בלבו אין אלוהים, על כל מי שהולך בדרכו, הם השחיתו. התעיבו על עלילה. מה זה עלילה? מה עשים, נכון? כן? לא, עלילה זה לא סיפור, זה בעברית מודרנית. העלילה של הספר או של הרומן. לא, עלילה זה מעשה. כן? מה שאני מעולל, את אשר התעללתי במצרים. לעלול, הכוונה, או לעולל, זה לעשות. התעיבו עלילה, כלומר, התעיבו מעשים של תועבה. אין עושה טוב. השם משמיים השקיף על בני אדם. לראות, היש משכיל דורש את אלוהים. כלומר, בתוך המצב הזה, אז איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו? מחפש את המשכיל שדורש את אלוהים, או דורש את המשפט במקרה הזה, ועל ידו הוא יכול לתקן. למשל, מה שקרה בסדום. הקדוש ברוך הוא חיפש לו את המשכיל. מצא, את לוט. זה לא היה מספיק, היה צריך להוציא את המשכיל משם, ולפחות שאחד ינצל. אבל יש מצב שאפילו משכיל אחד אין. הכל שר, כולם שרו, שרו מהדרך. יחדיו נהלחו. נהלך, הכוונה, עשו, קלקלו. אין עושה טוב, אין גם אחד. ומה לפני כן כתוב, התעיבו עלילה, אין עושה טוב, אולי יש בכל זאת אחד. אז הוא אומר לא, כיוון שהכל שר יחדיו נהלכו, אז לא רק שאין עושה טוב, אין גם אחד שאפשר להציל. כן. לא מצאתי. אני לא מצאתי, עושה טוב. אבל אולי השם ימצא. ולכן בא פסוק ב', השם משמיים השקיף, הבני אדם לראות האיש משכיל. כל מחפש. מה שיש יכולת לקדוש ברוך הוא לעשות, שאיננו ביכולת שלי. אבל הכל שר. יחדיו נהלכו, אין עושה טוב, אין גם אחד. מה? איך הוא יודע מה השם יודע? לא יודע. לא יודע איך הוא יודע. כן. אולי לפי התוצאות. הלו, מה רציתי להגיד משהו? כן, מה? כן. משכיל, הכוונה שמצליח. כן, מצליח. מה הוא צריך להצליח פה? לתקן את החברה. הוא לא צריך להיות צדיק, הוא צריך להיות משכיל. כלומר, מסוגל לתקן את זה. כן. והיא דוד בכל דרכיו משכיל. כן, מה אתה אומר? מה זה? נכון. נכון, אתה צודק. נכון, זה הכישלון של לוט. אשר עשה. הכל שר יחדיו נלחו את מעשה טוב וגם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן. אוכלי עמי, אכלו לחם. השם לא קראו. מה זה אוכלי עמי? יש הרבה אוכלי עמי, זה לא כזה מסובך, כן? שבכל דור ודור יש. כן, יכול להיות שהוא מתכוון כאן למישהו ספציפי. לא לגמרי ברור. אבל אוכלי עמי אכלו לחם. השם לא קראו. זה, מה זה לאכול לחם? לחם זה לא לחם, זה סעודה. סעודה נקראת לחם. מדוע לא בא בן ישי? גם תמול, גם שלשום, אלא לחם. נכון? וישבו לאכול לחם, ויסעו עיני ויראו אורחת ישמעאלים. לאכול לחם זה לקחת סעודה. אז מה אכפת לי שאוכלי עמי אכלו לחם? אז זה רומז לזה שלווה שיש לאוכלי עמי. יש כאלה שרצו לראות בפסוק הזה רמז לבלשצר. נכון? בלשצר עבד לחם רב. פסוק. כלומר, בלשצר דווקא הוא אכל ושתה בכלים של המקדש, ובאותו לילה נשבר. אוכלי עמי, אכלו לחם, השם לא קראו. נכון? סיפור של בלשצר. פועלי אבן עושה רע. מי שעושה רע נקרא פועל אבן. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי. אכלו לחם, השם לא קראו. כלומר, יש פה איזה מין מחאה על זה שרשע וטוב לו. לא רק שהם עושים רע, טוב להם. כן, זו הטענה של איוב. שם פחדו פחד. כי אלוהים בדור צדיק. כלומר, הוא צופה את הנפילה של אוכלי עמי. כלומר, צריך פה סבלנות. עכשיו, לפני כן נאמר, עד אנה השם תשכח לי נצח. אין לי סבלנות. ופה יש כן סבלנות. יש הבדל בין גורלו האישי של האדם, בגורל האישי של האדם אין סבלנות. רק כשמדובר במהלכים שנוגעים לאומה כולה, מהלכים היסטוריים כוללים, ברור שצריכה להיות סבלנות. לכן הוא אומר, יש לי סבלנות, אני רואה שבסוף, שם זה באחרית, בסוף. פחדו פחד. מה זה? פחד בשפה התנכית. פחד בתנך זה לאו דווקא מה שאנחנו קוראים פחד, אלא כל זעזוע או התרגשות נקרא פחד. למשל, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אז מה זה הפחד שם? זה זעזוע של שמחה. ופחדו אל השם, התרגשו. כן, אבל שם פחדו פחד שיהיה זעזוע לעמדה החזקה שלהם. כי אלוהים בדור צדיק. השאלה היא ככה, מה זה אלוהים בדור צדיק? מי זה הצדיק? אפשר להגיד אלוהים. אלוהים בדור צדיק. כן. או שאלוהים מחפש בדור את הצדיק. איש צדיק היה בדורותיו. אז אפשר לומר שבסוף הקדוש ברוך הוא מצא לא את המשכיל, אבל הוא מצא את הצדיק. כיוון שהוא מצא את הצדיק, הוא יכול להשמיד את הרשע. וזה בדיוק מה שקרה ללוט, שאף על פי שלא היה משכיל, צדיק היה. כן? בדור של צדיק. שוכן, כן, אפשר. הכל אפשרי. כלומר, אין לנו פה אינדיקציה ברורה למה הכוונה. עצת עני תבישו, כי אלוהים... כן, יש פסוק אחר. כי השם מחסהו. כן. עצת עני תבישו. למי הוא פונה? לרשעים. הם מבישים. כלומר, הם טוענים שעצת עני היא לא... אין לה עמדה. כן, הרי עצה זה מה שמציל. ומה הוא אומר? עצת עני תבישו, אתם מזלזלים. אתם מזלזלים בעצת עני. כי השם מחסהו. מה זה אומר כי השם מחסהו? כי הוא חוסה רק בשם, כי אין לו ברירה. אז הוא אומר, טוב, מי שחוסה בשם, אין לו סיכוי. ברור? זה הטענה. עכשיו, למה המשורר אומר את זה? כביכול כדי להקוץ כלפי מעלה. כלומר, לקדוש ברוך הוא, אתה רואה מה שהם אומרים עליך? כדאי שתתערב. כי אם לא, אז יגידו שמי שחוסה בשם, אין לו סיכוי. אתם זוכרים פרק, איפה זה היה? בשם, בך השם חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי ארחם ציפור. זה היה פרק י' א', נכון. מה נאמר שם? בשם חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי ארחם ציפור. כן, זה מוטיב שחוזר, שכדאי לקדוש ברוך הוא כביכול להתערב לטובת מי שחוסה בו, כי אם לא, אז יהיה חילול השם. אז לכן הוא אומר, עצת עני תבישו, כי השם מחסהו. התוצאה תהיה שתבוא ישועת ישראל. בסדר?
פרשת, 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 שאומר לו, מה יגידו מצרים?
כן, והיו אומרים, זה טוב, זה הג'וקר המנצח כל פעם אצל משה. כל פעם שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך לשרוף את המועדון, משה אומר, מה עם מצרים? זה היה מה, צודק. כן, זה הג'וקר. מי ייתן מציון ישועת ישראל? בשוב השם שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל. מה זה מי ייתן מציון ישועת ישראל? קודם כל, הפסוק הזה, אם כן, מניח, שיש כבר ציון, שיש כבר ירושלים. אז או שזה נכתב בסוף ימי דוד, או שזה נכתב אחרי דוד. כן, או שזה תוספת של הפסוק. כן, מי ייתן מציון? ישועת ישראל. כלומר, אם ישוע לא תבוא מציון, אז היא תבוא מבחוץ. אם היא תבוא מבחוץ, אז זה פחות ישוע. כי זה שהישוע בא מציון, זה מברר את המרכזיות של ציון. הרב קוק שואל בעין היה, איך יכול להיות שתהיה מלחמת גוג ומגוג? ובמילים אחרות, איך ייתכן שכל האנושות כולה תתחיל למרוד בעם ישראל אחרי כל הטוב שעם ישראל עשה לעולם? אומר הרב קוק, פשוט, כל זמן שהמרכז לא מבורר, הכל יכול להתהפך. לכן הישועה שבאה בסוף מלחמת גוג ומגוג, ישועה מציון. היא מראה שדווקא ציון זה מרכז כל האנושות, וזה מחזיר את כל הערכים למקומם. לכן הוא אומר, מי ייתן מציון ישועת ישראל. בשוב השם, שבות עמו. מה? כלומר, שכולם רואים שהישועה לישראל באה מציון בשוב השם שבות עמו. כלומר, שזה בא דרך השיבה לארץ ישראל, שירושלים, המקדש, זה מרכז ההוויה. ציון זה ירושלים בדרך כלל, לפחות בנביאים. כן. טוב, כי ניחם השם ציון, נרחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן השן. אז ודאי מדובר על משהו יותר רחב. אתה אומר, איך יכול להיות שדוד כותב על שבות עמו? מה, הוא לא קרא בתורה? ושב השם את שבותיך וכו'. מה שיותר קשה, הרי הוא ציון, זה רק היה בסוף ימיו. אז יכול להיות שזה פסוק שנוסף מאוחר יותר, או שדוד אומר ברוך הקודש. האם הרשעים שהוא מדבר עליהם זה רשעים מישראל או מאומות העולם? מה התשובה שלך? גויים, אתה אומר. למה? תביא הוכחה. אתה הרי שואל, תביא הוכחה. אוכלי עמי. אז מי ש... כי אם הם אוכלי עמי, אז הם לא מעמי. אפשר. טוב. אם כי המילה עמי, זה יכול להיות גם קרובי. כן? ונאסף אל עמיו, אל הקרובים שלו. גם בערמית, בערבית, עם, זה דוד. כן. משוב השם שבות עמו, יגל יעקב. ישמח ישראל. מה ההבדל בין גילה לשמחה? כי ההבדל שבין יעקב לישראל. מה ההבדל בין יעקב לישראל? אל תגיד לי כההבדל שבין גילה לשמחה. אלא יעקב זה שלב הקטנות, ישראל שלב הגדלות. זאת אומרת שהגילה זה כאשר אני בדרך להשגת המטרה, והשמחה זה כאשר השגתי את המטרה. זה כהבדל שבין ססון לשמחה. ססון זה כאשר אני בדרך למטרה, שמחה זה כאשר הגעתי למטרה. יוצא שההגדרה של שמחה נכונה גם פה וגם שם. ואז תישאר השאלה, מה ההבדל בין הגילה לססון בתור חוויה של מי שמתקרב אל המטרה. בסדר? יכולת להגיד, יסוס יעקב, ישמח ישראל. אלא מה? ססון ושמחה מחוברים זה לזה. כלומר, ססון זה כאשר המטרה מתחילה להתגשם. הגילה זה כאשר אני רואה שאני אגיע למטרה, אבל היא לא התחילה להתגשם. בסדר? אז יש הבדל. אבל גילה וססון שייכים זה לזה. השמחה זה קטגוריה בפני עצמה. כן. נכון, פרק נון גימל. מה הסיבה של פרק נון גימל? אז אני מציע שנעבור לרגע לפרק נון גימל. תשמרו על פרק י' ד' ונסתכל רגע אחד לפרק נ' ג'. למנצח על מחלת, משכיל לדוד. אז קודם כל אתה רואה שזה בכלל אותו דבר. כן? לפני כן היה למנצח לדוד. פה הוא הוסיף על מחלת משכיל. מה ההבדל בין למנצח לבין למנצח על מחלת משכיל? לא יודעים. זה כנראה סגנונות מוזיקליים או כלי נגינה מכל מיני סוגים. מחלת, אולי מלשון חלילים, כן? החליל, הוא חלול, מחלת, משכיל לדוד. יכול שזה אותו מזמור, אבל מנגנים אותו אחרת, מנגינה אחרת. אמר נבל בליבו אין אלוהים. האם זה יכול להיות שזה אתאיזם? מן הסתם שלא, בגלל שזה פסוק תנכי. ובזמן התנך לא היה תאיזם, אלא כנראה מדובר על חוויה פנימית, כמו שאומר על מישהו אין לו אלוהים. כן, לא אכפת לו. השחיתו. אז זה אותה מילים. והתעיבו. לפני כן היה השחיתו, התעיבו. כאן זה והתעיבו, עוול. במקום עלילה, עוול. כן? כלומר, עלילה זה מעשה, אבל זה יכול להיות מעשה טוב. עוול זה בטוח מעשה רע. אז זה יותר חמור מה שיש פה. נכון? אין עושה טוב. מה? עכשיו, מה היה כתוב בפרק י' ד'? השם משמיים משקיף על בני אדם. מה כתוב בפסוק ג' בנון ג'? אלוהים משמיים השקיף על בני אדם. לראות היש משכיל דורשת אלוהים. אז יש הבדל עצום. פרק י' ד' זה על השם. בפרק נון ג' זה אלוהים. כולו סג. לפני כן היה כתוב הכל סר. טוב, לפי הביטוי של אחינו הספרדים, שמבדילים בין ג' דגושה לג' שאינה דגושה, אז יש דמיון של צליל בין סר לסר. זה כמעט אותו דבר. כולו סג. מה זה סג? מלשון? נסוג. נסוג, נסה, או מלשון סיגים. יכול להיות גם נסוג, יכול להיות גם סיגים. אבל הסיגים נקראים סיגים, כי הם נסוגים מן המתכת. כלומר, כאשר אני לוקח מתכת לא נקייה, ואני שם אותה בתוך קור, אז מה קורה לסיגים? הם נסוגים, או הם נשרפים. אז סג, במובן של נסוג, במובן של סיג, זה פחות או יותר אותו הדבר. יחדיו, נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו פועלי אבן, לא כל פועלי אבן, אוכלי עמי, אכלו לחם. אלוהים לא קראו. מה כתוב בפרק י' ד'? השם לא קראו. פעם שנייה, זה השם פה אלוהים. שם פחדו פחד. לא היה פחד. כן, כלומר, לא היה פחד כמו, כי אלוהים פיזר, עצמות חונך, הבישותה, כי אלוהים מעשם. פה יש הבדל, נכון? פיזר, עצמות, חונך. מה הבעיה? החונה עלייך, מי שחונה עלייך, כן, ויחנו, כן, לפעמים יש מצור, ואלוהים פיזר, עצמות חונך. איפה מצאנו דבר כזה? סנחריב. יש אפילו השערה של המלבים שהפסוק, הפרק הזה, הוא פשוט העתקה של פרק י' ד' והוא עבר למפלת סנחריב. הביש אותה. כן? כלומר, זה פונה לשם שהוא הביש אותם, כי אלוהים מהסם. מי ייתן מציון? ישועות. לפני כן מה כתוב? מי ייתן מציון? ישועת. ישראל. בשוב אלוהים שבות עמו. לפני כן בשוב השם שבות עמו. יגל יעקב, ישמח ישראל. אז מה זה שני הפרקים שהם כמעט אותו פרק? אמרו הריקים שזה חוסר תשומת לב של המעתיק. והוא לא שם לב שבהתחלה מזמור של מישהו שמאמין באלוהים, הוא עתק להיות מזמור של מישהו שמאמין בשם. לפי השטות של ולהוזן, שהמונותאיזם העברי נעשה מתוך חיבור של מספר אמונות. היו מספר אלים, אחד שקראו לו אלוהים, אחד שקראו לו שדאי, אחד שקראו לו צבאות, אחד שקראו לו השם. והאבולוציה של עולם האמונה הביא בסוף לעליית אחד האלים, ואז כל האלים זוהו איתו. כן? מעניין שאין לנו שום מסמך קדום שמעיד על כך, שום דבר. זה השערה. מה? אז באיזשהו שלב השם הפך להיות העיקר. כן, היה אל מקומי והפך להיות אל כללי וכו'. זה מעניין שתיאוריות כאלה שנלמדות היטב גם בבתי ספר תיכון בארץ וכדומה, הן תיאוריות שאין להן שום בסיס טקסטואלי. זה השערה. השערה זה תמיד רק השערה. עכשיו, מעניין מאוד, אם תבקרו במוזיאון ישראל, במחלקה לעתיקות תנכיות. עכשיו, יש איזו בעיה, שאם אנחנו מדברים על עתיקות מצריות, או עתיקות בבליות, או אשוריות, רואים המון ממצאים. הקדמונים, הבבלים, היוונים וכו', עשו כתובות מונומנטליות, עם פסלים שלהם וכו'. אצל בני ישראל, לא עשו. זה כבר אומר משהו אגב, למה לא עושים? אולי כי יש רתיעה מן ההגשמה, אז זה כבר אומר שזה קדום מאוד, הרתיעה מן ההגשמה. זה לא איזה משהו מאוחר. אבל נגיד, זה מביך את העוצרי המוזיאונים, מה נעשה? אין לנו ממצאים כמעט. אז במקום זה שמים טקסטים על הקירות. ואז כתוב ככה בגדול, כאילו שזה ממצא ארכיאולוגי. כתוב, קשה לקבוע כיצד נולדה אמונת הייחוד בישראל. אבל אין ספק, אחרי שאמרת שקשה לקבוע, אתה כותב אין ספק, שבהתחלה היו הרבה אלים, ובסוף התגבר אחד, ובסוף ככה נקבעה השיטה המונותאיסטית. מת על זה. זה בדיחה, לא? טוב, על כל פנים זה משהו. עכשיו, אותו דבר לגבי השני המזמורים האלה, אז אומרים מבקרי המקרא, שלא שמו לב, יש אחד שמאמין בשם, אחד שמאמין באלוהים, עשו העתקה, העתק הדבק וכו'. נו, באמת. אלא, בואו נסתכל לרגע אחד על הפסוק האחרון של הפרק. מי ייתן מציון ישועת. אז כמה ישועות? אחת. ובפרק נון ג', מי ייתן מציון ישועות. כמה ישועות? הרבה, לפחות שניים. זאת אומרת שיש שני אופני גאולה. יש גאולה בבת אחת ברחמים. זה משם השם, מידת הרחמים. אז אם זה שם השם, ישועת ישראל. אז זה ברור שיגל יעקב ישמח ישראל. אבל מה עושים אם זה גאולה, עם דחיפות פה ושם, עצירות, הרבה ישועות. זה לא ישועה בבת אחת, אלא זה בשלבים. זה גאולה לא של השם, זה גאולה של אלוהים. אבל בכל מקרה, יגל יעקב ישמח ישראל. כלומר, זה לא משנה. היה בשם, היה באלוהים. בכל מקרה יגל יעקב. וזה מה שאומר דוד, בשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. כלומר, בין כך ובין כך. זאת הכוונה של הדבר הזה. עכשיו, כנראה שיש הבדל בין שר לבין סג. כן, כנראה שהתיאור של השחיתות ונון ג' יותר גדול. סג יותר חמור משר, למשל. כן. איפה סוס?
לא, שיש
שם מקום יגיע לסוס. סוס. יש לי הוכחה שזה לא נכון. שזה לא כתוב ככה. בסדר? טוב. אז זה עונה קצת על השאלה שלך. אגב, בזה הרווחנו שאנחנו כבר למדנו עכשיו את מזמור נון ג'. כן, מה אתה אומר? כן. יפה. יפה. יפה, כלומר זה כמין ציניות כזאת, כן, כמו שיש אחד שכתב ירושלים של ברזל, כן, כפרודיה לירושלים של זהב, אולי זה משהו כזה, כן, כלומר היו רגילים למזמור הראשון, פתאום מישהו אומר, הנה אתה רואה, יש מזמור אחר, נדפקנו. אוקיי, מזמור תדבב, מזמור לדוד. השם, מי יגור בעוליך? מי ישכון בהר קודשך? מה פירוש הביטוי הזה? אהוליך והר קודשך. זה המקדש? או המשכן? מישהו יכול לגור באוהל, במשכן? או בהר הקודש? מה? כן, אבל שם זה באוהל שלו. אבל פה, אהוליך. כן? הר קודשך. אז זה ברור שהציור האסוציאטיבי זה לקוח מהמקדש. זה נכון. אהוליך, הר קודשך, אהוליך שילו, הר קודשך, ירושלים, נגיד. אבל כיוון שלא ייתכן שאדם יחיה לעולם ועד בירושלים ובתוך המקדש, אז זה ברור שזו מטאפורה. נכון? אלי ושמואל, רק שמואל באמת ישן במשכן, וזה דבר לא מובן. מה הוא עושה שם? לישון במשכן? השתגעת? יש שם כל הסיטואציה לא מובנת, נכון? אבל בפשטות, סתם אדם לא מתכוון לבלות את ימיו בתוך המקדש, זה לא קורה. אז זה ברור שמוכרחים להבין שהביטויים האלה הם מטאפורה. כלומר, וזה חוזר הרבה פעמים. כן, אחת שאלתי מאת השם, אותה בקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ברור שהיכל השם ובית השם זה לא מקום גשמי, אלא זה או מצב נפשי, שאדם מרגיש שהוא מושגח תמיד, הוא שוכן בהר הקודש, הוא גר באוהל, ועוד יותר פשוט לומר שמדובר על הישארות הנפש, על עולם הבא. כן? כלומר, הסבירות שהתנ"ך מאמין בחיי העולם הבא, היא סבירות גבוהה. רק שזה לא נקרא בשם, אז זה בתנ"ך. בתנ"ך זה נקרא הר קודשך, העולך. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, הרבה שמות נקראו לה לטובה הזאת המזומנת לצדיקים, ואז הוא מביא רשימה, הר השם, אוהל השם, בית השם. כן? כלומר, האם זה רחוק מן הפשט? לא, תכון זה ממש הפשט. כן. נכון? ואיך זה יכול להיות במציאות? אבל הרי כל אדם יודע שלא ייתכן שהוא יישאר שם. אלא מדובר, בסוף הרי הוא אומר רשימה של מי כן יגור בעוליך. זה לא רק שאיפה, זה דבר שקורה. הולך תמים, הוא פועל צדק וכו'. כן. בין אוהל להר? ודאי שיש הבדל. ודאי שיש הבדל. כן? הרי האוהל זה דבר זמני. נכון? ולכן זה יגור. לגור זה דבר שמשון גר. אני נכנס, יוצא. מה שאין כן, ישכון, זה קביעות. כן? בהר קודשך. הר זה דבר חזק. בהר הקודש. ברור. אם כי המילה לשכון, יש לו הרבה פעמים משמעות של אוהל. כן? אפילו בערבית. שוכן אוהלים, כן, השכונה באוהלים, כן, אוהל המשכן, אז יש דמיון. הולך תמים.
איך זה מתבטא השנייה הזה בין אוהל להר הקודש, בעולם, כאילו, בשכר, כאילו, בציפייה שלו, כאילו?
זה מדרגות בהתקרבות אל הקודש. יש אדם שמתקרב בבחינת אוהל. זה זמני. לפי דרגת ההתקדמות שלו. תדעו. הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. אז הולך תמים זה מבפנים. פועל צדק זה מעשים, נכון? הולך תמים, ופועל צדק. מה זה ללכת תמים? מה זה תמים? שלם. תמים זה שלם, בדרך כלל, כן? ויעקב איש תם, תם שלם. מה?
תורה תמימה.
תורה תמימה. כן, תורת השם תמימה משיבת נפש. אז היא תמים, זה מי ששלם. בזה מובן הוא הולך תמים. זה הכוונה שהוא לא מבקש דרכים עקלקלות. כן, יש תמים ויש עקלקל.
כן.
כן, נכון, נכון. יושב, הוא שתם, יושב אוהלים. אבל זה דווקא, אני הייתי אומר, הפסוק שם הוא הנגדה. יעקב זה מלשון עקב. אף על פי ששמו יעקב, הוא ישתם. כן, לעומת זה, עשיו, שהוא עשוי, הוא שלם, הוא הולך לשדה, להשלים את עצמו. כלומר, זה הנגדה. כן, הולך תמים, הוא פועל צדק. הוא פועל על פי הצדק. או פועל צדק שעושה צדקות. ודובר אמת בלבבו. ייתכן שזה דומה קצת לשלושת האבות. הולך תמים, אברהם, פועל צדק, יצחק, מידת הדין, ודובר אמת בלבבו, יעקב. כלומר, זה הדגם האידיאלי של המוסר בישראל. לא רגל, אז שדובר אמת בלבבו, כי לפעמים זה דובר אמת, לא, רק בלבבו ולא בלשונו. כי אני צריך לשקר. אם עיקש, תתעקש. אם נבל, תדבר. נכון? בדיוק, לכן חשבתי על זה. דובר אמת בלבבו. לא, אבל זה לא הפשט. הפשט זה שהוא לא אחד בפה ואחד בלב. לא רגל על לשונו. אז עד עכשיו זה היה עשה טוב. עכשיו זה על דרך סור מרע. לא רגל על לשונו. רגל מלשון רכיל. כן? מרגל, הולך רכיל, זה אותו הדבר. לא רגל על לשונו. הוא לא מחפש לדבר על אנשים. לא עשה לרעהו רע, כלומר, גם במעשה. וחרפה לא נסע על קרובו, כלומר, הוא לא סיפר דברים של חרפה על הקרובים אליו. זה בן אדם לחברו. דלת. נבזה בעיניו. נמאס. כלומר, הוא לא מעריך את עצמו, הוא אדרבה מואס בעצמו. נבזה בעיניו. נמאס. זה סוג של ענווה פנימית. ותראה השם, יכבד. כי היית אומר, אם הוא מבזה את עצמו, אז אולי גם את יראה השם לא יכבד. הרי יש בעיה. צריך לתת כבוד. נכון? צריך לתת כבוד לחברו, כבוד לרבו, כבוד למלך, כבוד לאבי ואמו, כבוד לקדוש ברוך הוא. אולי זה לא טוב לתת כבוד. כי הרי רדיפת הכבוד היא מידה רעה. אז אם אני נותן כבוד לחברי, אולי אני מכשיל אותו. אולי הוא היה כדאי לבזות את חברי, כדי שלא ייקשל ברדיפת הכבוד. נכון? כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אלא מה? כנראה שאני צריך בכל זאת לכבד את האחים. למה? לא בגלל שזה טוב שהם ירגישו, מכבדים אותי, אלא מצד שאני מעריך את הנקודה העצמית שיש אצל השני. כלומר, אני מכבד את ההורים שלי, לא מצד שבחנתי שהם ראויים לכבוד. בדקתי את המעשים של ההורים שלי, ואני אומר, הם מתנהגים יפה, אז אני אכבד. אלא אני מעריך את ההורים שלי, אני מכבד את ההורים שלי, למה? למה? למה מכבדים את ההורים? מישהו יודע? אז מה עם ההורים? כי הם הביאו אותנו לעולם. זה הכוונה. כלומר, הם נתנו לי את החיים. כלומר, הם שותפים בבריאה. ברגע שזה השיקול, זה בכלל לא משנה אם הם מתנהגים כראוי או שלא כראוי. מה? זה החידוש, כן, אף על פי שנבזה בעיניו נמאס, את יראה השם יכבד. זה החידוש, מה? לא, ההורים שלי הביאו אותי לחיים, הביאו אותי לעולם. אדם אחר לא הביא אותי לעולם. אז מה? מצד צלם אלוהים שבו אני מכבד אותו, זה נכון. אבל יש לי מצווה מיוחדת כלפי ההורים, לא? כבד את אביך ואת אמך. זה מצווה שיותר מאשר כלפי כל אדם. מה מיוחד בהורים שלי לעומת כל אדם? שהם הביאו אותי לעולם. אז זה, הכבוד הזה הוא כבוד עצמי. כיוון שהוא כבוד עצמי, אז הוא בכלל לא נבחן לפי ההתנהגות של האדם. יכול שההורים של האדם מתנהגים שלא כראוי. אבל זה לא משנה את העובדה שהם הביאו אותו לעולם. מצד זה הם ראויים לכבוד. כן, אבל החידוש פה, אם כן שצריך למצוא את הערך של הכבוד, לא מצד ההרגשה הטובה שאני אתן לאדם שאני מכבד אותו, אלא מצד מה שהוא מייצג. אתה יכול להגיד, מייצג צלם אלוהים למשל, מייצג את זה שהוא הביא אותי לעולם, מייצג את המלכות אם זה מלך וכדומה. אז כן, צריך לכבד את צלם אלוהים שבו. נכון. נכון. אז פה לא מדובר על ענווה מזוהה. מסכים, אמרת את זה שלוש פעמים. אתה רוצה להגיד לו את זה פעם רביעית? עכשיו, נבזה בעיניו נמאס, מצד שהוא לא מעריך את המעשים שלו. אבל זה לא מונע ממנו את יראי השם מכבד. בסדר? הוא שם לב למעשים הלא טובים שלו, מצד המעשים הלא טובים שלי. אני צריך לא להעריך את עצמי. יש שני סוגי וידוי. יש וידוי יום הכיפורים ויש וידוי מעשרות. וידוי יום הכיפורים, אני בא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני לא בסדר. וידוי מעשרות, אני בא לקדוש ברוך הוא, אני אומר לו, אתה יודע, אני בסדר. כן? לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי. איזה וידוי קודם לאיזה? כשאנחנו קוראים בתורה, קוראים פרשת כי תבוא, שבה וידוי מעשרות, לפני ראש השנה. כי אנחנו יודעים שאנחנו עומדים לפני תקופה שבה אנחנו נגיד הרבה וידוי של כמה אנחנו רעים, אז צריך לזכור גם שיש וידוי על כמה אנחנו טובים. אז צריך גם וגם. נבזה בעיניו, נמאס, ותראה השם יכבד. זה מתחיל מזה. עשיתי ככל אשר ציוויתני, בכל זאת, זה כולל, זה מובלע, כל הטוב שעשיתי. נשבע להרע ולא ימיר. מה זה נשבע להרע? הוא נשבע שבועה לעשות דבר שמסב לו נזק, למשל להתענות. הוא נשבע לעשות תענית. אם אדם נשבע לאכול, זה נשבע להטיב. הוא נשבע שהוא יאכל בננות. ואז הוא מחפש בננות אוכל, הוא קיים את השבועה, הוא גם נהנה. אבל יש גם נשבע שלא לאכול בננות. הוא מת על בננות, זה נשבע להרע. ולא ימיר. לא ימיר, לא יפר את נדרו. או אולי יעשה תמורה. כן, הרי זה בדיוק שלא ימיר, רע בטוב וטוב ברע, נכון? אדם מקדיש בהמה, אפילו בהמה שהיא רעה, והוא רוצה להמיר אותה בבהמה טובה, לא ימירנו. רע בטוב, טוב ברע. אז גם מזה אנחנו לומדים, על דרך ההקשה, על נשבע להרע ולא ימיר את השבוע. זה ביטוי מושאל. כן. זהו. כל הדברים האלה זה דברים של מידת חסידות. כי אדם יכול להתיר את שבועתו. נכון? ברור. יכול להיות גם שאדם יעריך את עצמו. לא חייב להיות, לבזות את עצמו. כן? כל הדברים האלה נאמרים בדברים של שהם על הגבול של החיוב. נכון. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. אתה אומר שזה עיקר הדין. מה פתאום? מדובר על ריבית דרבנן, או על ריבית דברים, וכדומה. חז"ל דרשו פה. כל הדברים האלה בדרך מידת חסידות. אם לא, אז מה? זה חדש? לא נתן בנשך? יש סיפור על החתם סופר שבא אליו איזה עשיר ואמר לו, אני צריך לנסוע ליריד בלייפציג ואין לי כסף. עכשיו, אם ידעו שאין לי כסף, כל הנושים שלי יבואו ואני אתמוטט. אז החתם סופר נתן לו הלוואה והוא נסע ללייפציג, עשה הרבה כסף, החזיר את כל החובות שלו והוא חזר לחתם סופר כדי להחזיר לו את ההלוואה וגם קנה לכבודו איזה קופסה מזהב מגולפת. ואז החתם סופר הסתכל על הקופסה, אמר, כמה שהיא יפה, כמה שהקופסה הזאת נאה, הגילופים האלה, זה כזה אסתטי פה. שאלו את החתם סופר, התלמידים, למה אתה כל כך מתפעל מהדבר הזה? הוא אומר, כי אני רוצה לקיים בהידור את המצווה לא לקבל ריבית. אז הוא צריך להתפעל כמה שיותר מהקופסה הזאת כדי לא לקבל אותה. כן. אבל כן, זה הכבוד. כספו לא נתן בנשר. מה? של החסידות. לא, צריך למצוא. יש מה שנקרא מידת חסידות גם בריבית. יש דינים כאלה. כמובן שאין לו נטייה לזה. יש לי נטייה, למשל, אני, מישהו מעצבן אותי, בא לי להרוג אותו. טוב, אני נזכר, בתורה כתוב לא תרצח. טוב, בסדר, אני לא ארצח אותו. אבל חשק היה לי. אז זה לא נקרא הולך תמים ופועל צדק. כן? הוא מאוד רצה. התאפק, בסדר, כל הכבוד שהתאפק. כן? עמד לשלוף את הסכין. לא, לא. כן. מה? כן. כספו נותן בנשך ושוחד על נקי, לא לקר. מה זה שוחד על נקי? לזכות אותו. עושה אלה לא ימות לעולם. אז הגמרא אומרת, לא עושה כל אלה, כי אז יוצא שמי שלא, אין לו כל המידות האלה, חלילה לא יזכה לחיי עולם הבא, אלא הכוונה, אפילו אחד מאלה. הוא בטוח ישכון. הוא בטוח ישכון. עד כאן להיות.